ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה. היום, יום שלישי, אנחנו מתחילים סדרה חדשה של הרב עמית משגב, האיש והאגדה, סדרת שיעורים על דמויותיהם של תנאים וקווים להבנת שיטותיהם ומחשבותיהם במחשבה ובהלכה. שיעור שודר כל יום שלישי, היום השיעור הראשון, הרב עמית.
האיש והאגדה, רבי שמעון בן עזאי. השיעור היום, שפותח את סדרת השיעורים השנייה בנושא האיש והאגדה, יעסוק בדמותו של רבי שמעון בן עזאי, וזהו המשך ישיר לסדרה הקודמת, אותה סיימנו ברבי עקיבא ובני דורו, רבי ישמעאל ואלישע בן אבויה אחר. רבי שמעון בן עזאי שייך לחבורה זו, והוא אחד מארבעה שנכנסו לברדס כרבי עקיבא ואחר, ובהמשך נעסוק בתוצאותיו הרות הגורל של אירוע זה, כמובן מתוך ניתוח המשמעויות התמונות בחובו. עם זאת, מכיוון שבן עזאי היה מעט צעיר מרבי עקיבא וחבריו, הוא התארס לביתו של רבי עקיבא, הגמרא מתלבטת איך להתייחס אליו, ובסופו של דבר מכנה אותו תלמיד חבר של רבי עקיבא. האפיון המוכר ביותר אודות רבי שמעון בן עזאי, שמתוך בחירה לא נשא אישה, אפיון זה נמצא בגמרא במסכת סוטה, דף ד' עמוד ב', שם הגמרא מעלה שתי אפשרויות ביחס לקורות חייו, או שבן עזאי מלכתחילה לא התחתן, או שהוא התחתן ואחר כך פרש מאשתו. ההסבר לבחירתו זו מובא בגמרא במסכת יבמות, דף סמך ג' עמוד ב', שם נאמר, תניא, רבי אליעזר אומר, כל מי שאין עוסק בפריה וביה, כאילו שופך דמים, שנאמר, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. וכתיב בתרי, ואתם פרו ורבו. רבי יעקב אומר, כאילו ממעט הדמות, שנאמר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, וכתיב בתרי, ואתם פרו ורבו. בן עזאי אומר, כאילו שופך דמים וממעט הדמות, שנאמר, ואתם פרו ורבו. אמרו לו לבן עזאי, יש נאה דורש ונאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים? אמר להם בן עזאי, ומה אעשה? שנפשי חשקה בתורה, אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. אם כן, בן עזאי מנגד באופן קיצוני, בין מערך חיים נורמלי של בניית משפחה לאפשרות ללמוד תורה. בכמה מקומות עולה הדילמה הזו בין חיי העולם לחיי שעה, כדוגמת רבי עקיבא שעזב את הבית ל-24 שנים, תקופה במהלכה הגמרא במסכת נדרים אומרת שרשע אחד מקנטר את רחל בטענה שלמעשה רבי עקיבא עזב אותה והיא חיה כאלמנה. טוב, אנחנו מכירים שבסופו של דבר רבי עקיבא ורחל שווים לחיות ביחד באושר ואושר. הירושלמי ממסכת סוטה עושה צעד נוסף כאשר הוא מתאר שרחל מפרנסת את רבי עקיבא באמצעות מכירת שערה, ואז המסר הוא שאדרבה נישואים עם צעד המועיל ללימוד התורה. אולם מנגד אנחנו יודעים שרבי שמעון בן יוחאי, לדוגמה, תלמידו המובהק של רבי עקיבא, אומר במסכת שבת, שאסכרה באה לעולם בעוון ביטול תורה, וכששואלים אותו שם, אם כך, מדוע נשים מתות מאסכרה? הוא מתרץ שמבטלות את בעליהן. בחינה עיונית שאלה זו לא הוכרעה, הגמרא במסכת קידושין, דף כ"ט עמוד ב', מביאה מחלוקת, האם קודם ילמד תורה ואחר כך יישא אישה, בטענה הריחיים את צווארו ויעסוק בתורה, או שקודם יישא אישה ואחר כך ילמד תורה, על מנת שילמד בטהרה. בסופו של דבר, הגמרא מסכמת בפתרון מעשי של המחלוקת, וקובעת הלן והלאו. כלומר, תולה את הכל בשאלה הכלכלית, עד כמה תרדות היום יום יפריעו למהלך הלימוד. כאנקדוטה נזכיר גם את הגמרא בברכות, דף נ"ז, עמוד ב', שאומרת שלושה מרחיבים דעתו של אדם, אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים, ואת פירושו של המהרש"א שם בחידושי אגדות, שהופך גמרא זו על פניה, כשהוא קושר בינה לבין דברי המשנה באבות, פרק ה' משנה י"ט, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע, וכוונתו היא שיש לפרש מרחיבים דעתו של אדם במובן השלילי של נפש רחבה המשויכת לעולמו תאב הבצע של בלעם הרשע. כך או כך, בן עזאי קיצוני הרבה יותר, מכיוון שמבחינתו אין אפשרות לגשר כלל בין לימוד תורה לנשיאת אישה, לא לפני הלימוד, לא אחריו, לא אישה נאה, לא אישה שאיננה נאה, וממילא תחושתו הבלתי מתפשרת, חשקה נפשי בתורה, דוחה לתמיד את הנישואים. אני אומר דוחה, משום שגם בן עזאי מודה שיש אידיאל בנשיאת אישה, שהרי הוא אומר, אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. כלומר, גם בן עזאי מודה שהעולם חייב להתקיים. אלא שהוא מוצא שתכונתו הנפשית לאהבת תורה ממלאת אותו באופן מושלם וגדוש כל כך, שלא נותר שבריר של מקום להכללתה של אהבת אישה במרחב הנפשי שלו. הגמרא במסכת כתובות, דף סמך ב' עמוד ב', יוצרת זיקה משווה בין מעשיה של רחל לטובת רבי עקיבא, לבין מעשיו קורות חייו של בן עזאי, כאשר היא מספרת שביתו של רבי עקיבא עשתה לבן עזאי כמו שאימא שלה, רחל, עשתה לרבי עקיבא. ולשון הגמרא, והיינו דאמרי אינשי רכילה בתר רכילה עזלה, כעובדי אימא, כך עובדי ברתה. כלומר, הגמרא רואה כאן התגשמות של עקרון העדר, כאשר ביתו של רבי עקיבא קושרת את גורלה עם בן עזאי. התוספות שם, שואל, כיצד ניתן ליישב גמרא זו עם אחת הדעות במסכת סוטה שהזכרנו בתחילת הדברים, לפיה בן עזאי מעולם לא התחתן. תוספות מתרץ שביתו של רבי עקיבא התארסה לבן עזאי, אבל למעשה נשארה עגונה לכל ימיה, היות והם מעולם לא התחתנו. בהמשך נראה כיצד תירוץ טכני זה, שבן עזאי התארס אבל לא התחתן, הסבר שלכאורה מטרתו היא רק ליישב בין שתי גמרות, מאפיין היטב, אפשר לומר, ממש באופן מושלם, את דמותו של רבי שמעון בן עזאי. כעת נעמוד על כמה מאמרותיו של רבי שמעון בן עזאי, המתקשרות לתכונתו הנפשית, חשקה נפשי בתורה, ולהשלחתה במציאות, העובדה שבחר לא להתחתן. במדרש התנאים לספר דברים בפרק ו' נאמר, שמעון בן עזאי אומר, בכל נפשך אהבהו עד מיצוי הנפש. בניגוד לדרשה המפורסמת של רבי עקיבא, בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך, המכוונת פסוק זה לשעת שיא אחת, בה מתבטאת עוצמת האהבה והמסירות להשם, בן עזאי דורש מהאדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל נימי נפשו, כל הזמן, בדרגה הגבוהה ביותר, תוך ויתור על כל שאר מאוויי הנפש. ממילא ניתן לראות את בן עזאי, כמי שמבטר על הצורך הנפשי של נשיאת אישה לטובת לימוד תורה, כמי שנאה דורש ונאה מקיים דרישה אולטימטיבית זו. בפן ההלכתי, ייתכן שלא בכדי רבי שמעון בן עזאי דורש במעלתו של קורבן העולם. במשנה במסכת זבחים, דף י' א' עמוד ב', נאמר, אמר שמעון בן עזאי, מקובל אני מפי 72 זקן, ביום שהושיבו את רבי אליעזר בישיבה, שכל הזבחים הנאכלים שנסבחו שלא לשמן קשרים, אלא שלא עלו לבעלים משום חובה. חוץ מן הפסח ומן החטאת, ולא הוסיף בן עזאי, אלא העולה, ולא הודו לו חכמים. ייחודו של קורבן העולה הוא ביותו כליל להשם. ואם כך, דווקא בן עזאי, שמוסר את חייו כליל ללימוד התורה, הוא זה שמחמיר בקורבן העולה, שאם שחתו שלא לשמו, פסול. במקביל, לא בכדי לא הודו לו חכמים. הגם שלא תלה הלכה זו בדעתו דווקא, אלא במסורת הנקוטה בידו. וגם למרות היותו בר סמך בענייני מסורת, כגדול השקדנים, וגם עוד נראה בהמשך. בראשית רב בפרשה פ"א נאמר על הפסוק במשלי פרק למד, אם ניבלת בהתנסה ואם זמות יד לפה. בן עזאי ורבי עקיבא, בן עזאי אומר, אם ניבלת עצמך בדברי תורה, סופך להתנסה בהם. להתנסה בסין וא', ואם זמות היד לפה, אם נזדממו אחריך דברים יד לפה, חד ידע, טרן לא ידי. דרשתו של בן עזאי כוללת שני חלקים. החלק הראשון, שמי שמנבל עצמו על דברי תורה, בסופו של דבר מתנסה בהם, מובנת באופן פשוט וקל, לאור הנתון שבן עזאי כביכול מנבל את עצמו, כשהוא מוותר על חיי משפחה נורמליים, לטובת לימוד תורה, תורה שמרוממת אותו, מאותו נושא דגל המסירות לתורה, וכפי שהמשנה בסוטה, פרק ט' משנה ט' ו', אכן משבחת אותו, שם נאמר, מי שמת בן עזאי, בטלו השקדנים. חלקה השני של דרשה, קצת עמום, כאשר הוא אומר, אם נזדממו אחריך הדברים, יד לפה. חד ידע, טרן לא ידעין. התרגום המילולי של דבריו התפרש כעצה של בן עזאי. בן עזאי מייעץ, שאם יש שמועות הרוחשות מאחורי גבו של אדם, עדיף לו לשתוק ולא לנסות להילחם. לא לנסות להזים אותם, להכחישן באופן נחרץ. טענתו של בן עזאי, אחד יודע על אחד הדבר, ושניים לא יודעים. כלומר, ממילא הדברים לא כל כך מפורסמים, ולכן מאבק על השם הטוב רק יעלה את הנושא לכותרות, ויהפוך את הרכילות המקרסמת לחדשה נחטפת כלחמניות טריות. אם נבחן עצה זו בהקשר הרחב, ניתן לשער, אני אומר רק לשער, שהיות ובן עזאי חי כאוף מוזר בבחירתו להישאר אבק, נזדממו אחריו כל מיני שמועות. שמועות אלו הוא בוחר פשוט לא להגיב, תוך שהוא ממשיך בדרך בה הוא חי ומאמין. בהקשר זה ניתן לראות גם את הגמרא בברכות, דף כ"ב עמוד א', תנו רבנן, בעל קרי שנתנו עליו 9 קבין מים, טהור. נחום איש גם זו לחשה לרבי עקיבא, ורבי עקיבא לחשה לבן עזאי, ובן עזאי יצא ושנאה לתלמידיו בשוק. גבר נורמלי, שלאורך זמן לא חי עם אישה, מן הסתם יראה קרי. בעניין זה מלמד נחום איש גם זו את רבי עקיבא, הלכה חשובה. כיצד ניתן להיטהר בקלות יחסית, ללא הזדקקות למקווה. נחום איש גם זו לוחש הלכה זו דווקא על אוזנו של רבי עקיבא, שהרי הוא שעה 24 שנים מחוץ לבית, ובדיוק באותו הקשר רבי עקיבא לוחש את ההלכה על אוזנו של בן עזאי שלא נשא אישה. בן עזאי, עבורו מדובר בדרך חיים נורמלית, לא מתבייש במעשיו, והוא שונה את ההלכה לתלמידיו בשוק, כלומר בפרסיה לרבים, ללא כחל וסרק. משנה באבות, אומר בן עזאי, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. ושוב, אם בוחנים דברים אלו, על רקע התנהגותו החריגה של בן עזאי עצמו, סביר שבדבריו הוא מנסה להתמודד עם ביקורות כאלו ואחרות, קיצוניות פחות, קיצוניות יותר, שהושמעו נגדו לאורך השנים. למעשה, ייתכן שבן עזאי מקריב לטובת לימוד התורה לא רק את חייו האישיים בהקשר הזוגי והמשפחתי. ייתכן שבעקבות ויתור זה, כפועל יוצא ממנו, הוא נאלץ גם לוותר על הפן החברתי לטובת לימוד תורה ברמה גבוהה ביותר. כך משמע גם מהתיאור הבא בויקרא רבה פרשת את זין, כאשר נרצה לעמוד על הקשר שבין הסיפור על בן עזאי לבין הפסוקים שמהווים מסגרת לסיפור זה. שם נאמר, זאת תהיה תורת המצורע, הדה הוא דכתיב ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותישא בריתי עלי פיך. בן עזאי היה יושב ודורש, והאש מלהטת סביבותיו. אמרו לו, שמה בסדרי מרכבה אתה עוסק? אמר להן לב, אלא מכריז דברי תורה לנביאים, ונביאים לכתובים, ודברי תורה שמחים כי יום נתינתן בסיני. עיקר נתינתן באש ניתנו. הדאו דכתיב, וההר בוער באש. אמר רבי לוי, מצינו בתורה, בנביאים ובכתובים, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ בכילוסו של אדם, רשע. מן התורה, ועל שפם יעתה ותמה תמה יקרא, וכולי, בכתובים ובנביאים. פירושו של התיאור, בן עזאי יושב ודורש, והאש מלהטת סביבו הוא, שאין אפשרות לגשת אליו. הוא יושב לבד, בדיוק כמו המצורע, שיושב בדד מחוץ למחנה. לאור האש שמקיפה אותו, ברובד הגילוי של הסיפור, ולאור העובדה שהוא יושב לבד, ברובד הסמוי של הסיפור, חושבים שהוא עוסק במעשה מרכבה, שהרי הכלל אומר שמעשה מרכבה כל אחד לומד לעצמו. בן עזאי מסביר שהוא בסך הכל לומד תורה, כאשר עבורו בלימוד התורה מתגלה שהכל מקשה אחת, תורה, נביאים, כתובים. כמובן שתפיסה זו מתאימה היטב לבן עזאי, שהרי אם התורה כולה היא מקשה אחת, זה חסר משמעות ללמוד רק חלק ממנה. ממילא עליו להקדיש את כל חייו, שעותיו ורגעיו ללימוד התורה. כאמור, מעמדו של רבי שמעון בן עזאי בבית המדרש איננו ברור. והמקורות עולים 3 רשמים סותרים בשאלה זו. תחילה נציג את הדברים, ואחר כך ננסה להציע איך לחבר את חלקיו של הפאזל לקו אחד, קו שתואם את דמותו. הגמרא במסכת סנהדרין, דף י"ז עמוד ב', משייכת את בן עזאי לקטגוריית דנין לפני חכמים, ובהתאם לכך הגמרא בתחילת מסכת הוריות, דף ג' עמוד ב', מסבירה שהמשנה שם מחלקת בין אדם מן השורה ששמע לבית דין, בית דין שהורו הלכה מוטעת, לבין תלמיד חכם הראוי להוראה ששמע להם, מתכוונת לתלמיד חכם ברמתו של רבי שמעון בן עזאי. הגמרא מסבירה שמצד אחד בן עזאי בוודאי ידע שהוראתם של בית הדין היא טעות ואין לעשות על פיה, ומצד שני הוא רק ראוי להוראה, אבל איננו שייך לקבוצת הדיינים עצמם. כלומר, בן עזאי מאופיין כמי שיודע הכל, ובמובן מסוים הוא יותר חכם מבית הדין, אבל מצד שני הוא מעולם לא מונה להיות דיין בעצמו. הגדרה מורכבת ותמועה זו אכן עולה מן המקורות, כאשר מצד אחד בן עזאי אומר על עצמו במסכת נדרים, דף ע"ד עמוד ב', חבל על בן עזאי שלא שימשת את רבי עקיבא. מסכת חולין, דף ע"א עמוד ב', אומר בן עזאי, חבל על בן עזאי שלא שימש את רבי ישמעאל. כלומר, הוא רואה את עצמו כמי שאמור היה ללמוד מרבי עקיבא ומרבי ישמעאל. מצד שני, בכמה מקומות מצאנו שבן עזאי מעיד משמו של רבי יהושע. רבי יהושע בן חנניה, רבו של רבי עקיבא. ואם כן, עלינו לראותו כמקביל לרבי עקיבא בשושלת מסירת תורה שבעל פה, ולא כמי שאמור לשאוב ממנו. כך לדוגמה, בתוספתא בעדויות פרק ג' הלכה ב', רבי שמעון בן עזאי מעיד שרבי יהושע פסק לטהר את ירושלים מטומאת מת. מסכת ידיים, פרק ג' משנה ה', הוא מעיד על מסורת שבידו, בניגוד לדעתו של רבי עקיבא, ובסופו של דבר המשנה מסתיימת בכך שרבי יוחנן בן יהושע בן חמיב של רבי עקיבא מצדיק דווקא את בן עזאי. במשנה מסכת פרה בן עזאי מפרש את שמועותיו של רבי יהושע. יתרה מכך, בתוספתא בשביעית פרק ב' הלכה י"ג, רבי עקיבא לומד אודות פסיקתו של רבי יהושע מבן עזאי. ובגמרא בבחורות בן עזאי רואה את עצמו כראוי יותר מחכמי דורו מלבד רבי עקיבא, ואומר, כל חכמי ישראל דומים עליי כקליפת השום, חוץ מן הקרח הזה, הראשונים מפרשים שם, הכוונה לרבי עקיבא. הגמרא במסכת בבא בתרא, דף קנ"ח עמוד א', דנה במחלוקת שבין בן עזאי לבין רבי עקיבא, בענייני נפל הבית עליו ועל משפחתו, במשנה שם, ובתוך מהלך הדברים היא מסבירה כיצד היא רואה את מעמדו של בן עזאי ביחס לגדול חכמי דורו רבי עקיבא. הגמרא לא מסבירה מדוע היא בכלל נדרשת לדיון ממעמדו של בן עזאי. ואולי ניתן להציע שהסתירה בין המקורות שהובאו עד כה היא זו שהזקיקה את הגמרא לדון במיקומו של בן עזאי בשרשרת מסירת תורה שבעל פה. הגמרא מגדירה את בן עזאי כתלמיד חבר של רבי עקיבא. ולדעתי לא בכדי בן עזאי מוגדר כתלמיד, הגם שבאופן עקרוני היה בן דורו של רבי עקיבא, וקיבל את תורתו מאותם מקורות מהם שאב רבי עקיבא עצמו. כלומר, ראייתם של חכמים את בן עזאי כתלמיד איננה אפיון כרונולוגי. מדובר בסיווג מהותי של אופי ותכונה. הראייה ניצחת לכך, כבר הבאנו אותה מקודם, היא צערו של בן עזאי על כך שלא שימש את רבי עקיבא. ואם כן, ודאי שאין אפשרות לומר שהוא תלמידו במובן המלא והרגיל של המילה. לדעתי, בן עזאי, כמי שנפשו חשקה בתורה, רוצה ללמוד כל הזמן את כל התורה. הלימוד הוא האמצעי דרכו בן עזאי מתחבר לתורה אהובתו, אחריה הוא רודף בלא לאות. מתוך הלך נפש זה, בן עזאי לעולם לא מתפנה להוראה, והוא נחשב רק ראוי להוראה. אף על פי שהוא יודע יותר מבית הדין הגדול, שהרי הוא עסוק עדיין בלימוד התורה, ואילו ההוראה מעצם הגדרתה מתבססת על יישום של תורה שכבר נלמדה. מאותה סיבה בדיוק, הוא מצטער שלא שימש את רבי עקיבא ואת רבי ישמעאל, למרות שלמד מחכמי הדור שקדם להם, שהרי שאיפתו של בן עזאי היא להשיג את התורה כולה, כולל חידושיהם של רבי עקיבא ורבי ישמעאל, חבריו. וזו המטרה היחידה, לשמה הוא מקדיש את חייו. תכונה זו של שאיפה לשלמות בהקפת התורה על כל מקצועותיה, אליה נשאב בן עזאי, בא לידי ביטוי גם בסיפור הבא, המובא במסכת ברכות, דף ס"ב עמוד א'. תניא, בן עזאי אומר, פעם אחת נכנסתי אחר רבי עקיבא לבית הכיסא, ולמדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נפנים מזרח ומערב, אלא צפון ודרום. ולמדתי שאין נפרעים מעומד, אלא מיושב. ולמדתי שאין מקנחין בימין, אלא בשמאל. אמר לו רבי יהודה, עד כאן העזת פניך ברבך? אמר לו, תורה היא וללמוד אני צריך. מעבר למשחק המילים שאומרים לבן עזאי, עד כאן העזת, תשובתו, תורה היא וללמוד אני צריך, מבטאת את עוצמת שקידתו המשולהבת מאש האהבה היוקדת בו, והאהבה זו משבשת את אורחות החיים הנורמליים של דרך ארץ, בבחינת אהבה שמקלקלת את השורה. במשנה נוספת במסכת אבות, בן עזאי אומר, הווי רץ למצווה קלה, כבחמורה, ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. גם במשנה זו, מתאר בן עזאי את המרדף האינסופי, אחר התעלות ועוד התעלות, מרדף שלא מותיר לו זמן, כוחות רוחניים, ואפילו נכונות להוסיף אהבת אישה על אהבתו לתורה. נחתום שיעור זה בכניסתו של בן עזאי לפרדס, אירוע שמוריד את המסך על הדמות הכל כך מיוחדת בה אנו עוסקים. בגמרא במסכת חגיגה, דף י' עמוד ב', נאמר שארבעה נכנסו לפרדס, בן עזאי ובן זומא, אחר ורבי עקיבא. לפי הגרסה בבבלי, בן עזאי הציץ ומת, עליו הכתוב אומר, יקר בעיני השם המוות לחסידיו, ואילו לפי הגרסה בירושלמי, שם בן עזאי הציץ ונפגע, כלומר השתגע, עליו הכתוב אומר, דבש מצאת אכול דייך, פן תסבאנו והקיא אותו. למרות שאני מעדיף את הגרסת הירושלמי, לשתי הגרסאות ניתן למצוא סימוכים באמירות של בן עזאי, ולשזור אותן היטב במהלך חייו. לגרסת הבבלי, שבן עזאי הציץ ומת, עליו הכתוב אומר, יקר בעיני השם המוות לחסידיו, ניתן לקשור את דבריו של בן עזאי עצמו, בראשית רבה, על פסוק זה, הלקוח מתהילים קופתת זין. ואימתי הקדוש ברוך הוא מראה להם שכרן שהוא מתוקן להם, סמוך למיטתן. הדא הוא דכתיב, המוות לחסידיו. לפיכך, ותשחק ליום אחרון, שזה כמובן פסוק ממשלי. בן עזאי יודע שהוא לא מונה לדיין, נשאר בגדר תלמיד. הוא גם יודע שבשל התמסרותו לתורה, הוא לא זוכה להשאיר אחריו ילדים, שם ושארית, ועל פניו ניתן לראות את עמלו כעבודה סזיפית שלא מובילה לתכלית כלשהי, ולא מניבה שום תוצרת. בנקודה זו מלמד בן עזאי שתכלית מרדפו של האוהב אחרי אהובתו, איננו שכר גמולי, לא רוצה לקבל משהו בתמורה, אלא עצם המפגש עמה, זאת השאיפה, זאת המטרה, זה הטוב. ולכן, ותשחק ליום אחרון, זה היום שהמפגש. בהתאם לכך, הבבלי במסכת ברכות אומר, הרואה את בן עזאי בחלום, יצפה לחסידות, כאשר חסידות מאופיינת בהליכה עיוורת של החסיד אחרי רבו, מתוך אמונה וללא חשבונות של כדאיות. לעומת זאת, הגרסה בירושלמי, הדורשת על בן עזאי את הפסוק, דבש מצאת אכול דייך, פן תסבאנו והקיא אותו, רומזת ללא ספק לחשקה נפשי בתורה, וסוברת שבן עזאי הגזים כשוויתר על חיי העולם הזה, ולא עסק ביישובו של עולם. בשל כך, לפי גרסת הירושלמי, הוא מאבד את יישוב דעתו בכניסתו לפרדס, שהרי גם אם התורה מתוקה כדבש, אסור לעבור את הגבול, ויש לקחת כל דבר במינון, תוך התחשבות במכלול המשימות העומדות בפנינו. בן עזאי מבחינתו עונה לטענות אלו באבות דרבי נתן, פרק י' א', בדרשה נוספת על הפסוק, אם ניבלת בהתנסה ואם זמות היד לפה, שם נאמר, אם מנבל אדם עצמו על דברי תורה, ואוכל תמרים חרובים, ולובש בגדים צועיים, ויושב ומשמר על פתח של חכמים, כל עובר ושב אומר שמה שוטה הוא זה. לסוף אתה מוצא כל התורה כולה עמו. מן הסתם, בן עזאי מתכוון לעצמו, שהרי מי שלא מצא אישה שתבשל עבורו, חוטף ואוכל מהיד לפה. גם בגדיו אינם נקיים תמיד. אני תולד בישול המאכלים והבגדים הנאותים בנסיעת אישה, לאור דברי הגמרא במסכת יבמות, שאומרת, אדם כונס חיטים, כלום חיטים אוכל, אלא, לא, אלא אישה מכינה מהם גלוסקאות, נמצא שהיא מעמידה אותו על רגליו, אותו דבר לגבי בגדים, אדם כונס פשטן, כלום פשטן לא מרש, אלא האישה מכינה עבורו בגדים. אם כן, בן עזאי מוכן להפסיד יתרונות אלו, על מנת לשמר פתחם של חכמים. דברים אלו מחזירים אותנו לבן עזאי התלמיד הנצחי, ששכרו הוא שהוא יודע את כל התורה, וגם שהציבור הכללי רואה בו שוטה. מי שאיבד את שפיות דעתו בחריגתו מדרך העולם הטבעית. דוגמה נוספת, בתוספתא בברכות פרק ג' הלכה ד', בן עזאי אומר, כל שלקה גופו מפני חוכמתו סימן יפה לו. שוב, מי שלא מתחשב בדרך ארץ, גופו לא יהיה בריא כל כך. ובאותו אופן, בן עזאי יודע שהמחיר לא מסתכם רק בבריאות גשמית. הוא גורס שם, כל שנטרפה דעתו מפני חוכמתו, סימן יפה לו. כלומר, בן עזאי מקבל ביודעין את הדין, שדעתו נטרפת מאהבתו לתורה. אולם הוא רואה בכך סימן ברכה. זה סימן שהצליח לגעת באידיאל הטהור, מעבר למחסום הדעת. לסיכום, התלמוד הבבלי רואה ברבי שמעון בן עזאי דוגמה ומופת למסירות נפש ללימוד התורה. בעוד הירושלמי מבקר אותו על חוסר יכולתו לשלב לימוד זה ולהגשימו הלכה למעשה בחיי העולם הזה. שניהם מסכימים שלפנינו תלמיד חכם עצום, המתאפיין במסירותו האינסופית ללימוד התורה, תוך התנתקות מכל מה שקשור בחיים אנושיים נורמליים, כולל נסיעת אישה, הולדת ילדים והשתלבות בחברה. דמות ייחודית זו שחותרת נגד הזרם, ללא ספק מקיימת על בשרה ומעבר לכך, בכל נפשך אוהבהו עד מיצוי הנפש. בשיעור הבא נעסוק בתלמיד חכם נוסף, בן אותו דור, שגם מעשיו היו שינויים במחלוקת, כאשר מסר את נפשו על לימוד התורה, רבי חנינא בן תרדיון.